אנחנו מתקבצים כאן בהזכרה של סיום השנה לעילוי נשמת האישה ששמענו עליה שבחים ועל אהבת השם שהיה בה, על הצדקות שהיה בה, מסעודה הצדיקה שהייתה אימא של תמרה שהיא אישה שמאוד מאוד אהובה בקהילה שלנו ובעלה קרוב לאבא שלנו אדמו"ר שנים מרובות, אנשים מיוחדים, צדיקים וטובים. אנחנו מתפללים בעזרת השם מעומק הלב שכל המשפחה כולה בעזרת השם לא תדע עוד שום צער ולכם שמחות, ברכות, ישועות, עליות וכל הטוב בעזרת השם. בעזרת השם, אמן ואמן. אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו יודעים, אחד מהיסודות הגדולים ביותר בעם ישראל, זה שכל תקופת זמן היא בעצם מושפעת מהפרשיות שקוראים בתורה. כך אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא רצה שפרשיות התורה, התורה הקדושה, חמשת חומשי תורה, שהם היסוד של היהדות, הם העיקר של היהדות, הם הדברים שמנחים אותנו תמיד, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ללמוד את כל התורה כולה, על כל יהודי ויהודי, יש חיוב, מצוות, והגית בו יומם ולילה, שאדם מצווה ללמוד תורה, ולא רק ללמוד תורה, אלא לנסות על פי הבנתו, להקיף בהבנה שלו, להקיף בידע שלו, את כל התורה כולה, אבל סוג לימוד אחד, חלק אחד בתורה, הקדוש ברוך הוא חילק אותו על פני השנה כולה. חמשת חומשי תורה, שבכל שבת אנחנו קוראים פרשה אחרת, עניין אחר, זמן, דבר אחר, באותו שבוע אנחנו קוראים ולומדים אותו דבר, מסיקים אותו דבר, את המסקנות ואת הלימודים הרלוונטיים בדיוק לאותו זמן. והשבוע הזה התחלנו לקרוא את פרשת שמות. פרשת שמות היא התחלה של ספר שמות, שזה הספר שמתאר את כל הגלות והגאולה של בני ישראל. אנחנו יודעים שפעם הראשונה שעם ישראל חווה טלטלה, משבר חריף ונורא, והיום זה היה ירידה של בני ישראל אל ארץ מצרים. גם לפני כן אבותינו הקדושים עברו הרבה ניסיונות, לא לחינם הקדוש ברוך הוא בחר בהם. לפני שהם זכו שהקדוש ברוך הוא בחר להם להיות האבות הקדושים, הבחירים, הישרים והיתנים, כמו שהגמרא קוראת להם, הקדוש ברוך הוא ניסה אותם בהרבה מאוד ניסיונות. אברהם אבינו התנסה בניסיון שהוא היה צריך לקפוץ לכבשן האש, יצחק אבינו נתנסה בניסיון שהוא נעקד על גבי המזבח, יעקב אבינו התנסה ניסיונות אחרים. כל אחד מהאבות חווה ניסיונות ועבר ניסיונות, אבל לא היו ניסיונות שמההתחלה הוגדרו כניסיונות. הם ידעו שהם בשליחות של הקדוש ברוך הוא, הם ידעו מה הם ידעו את מעלתם, והם ידעו בשביל מה הם מקריבים את ההקרבה שהם מקריבים, ובשביל מה הם מתייסרים את האיסורים שהם מתייסרים. פעם ראשונה שאנחנו מוצאים טלטלה כזאתי, דבר כזה קשה, כמו שאנחנו בני אדם היום בימינו, בני ישראל בימינו, עוברים משברים ועוברים טלטלות, זה באותם ימים שבני ישראל היו בארץ מצרים. בני ישראל שהיו ברום המעלה ירדו להיות עבדים, מושפלים, נרצים, שרודים בהם ועושים להם את המעשים החמורים ביותר, זה מה שבני ישראל ירדו להיות בארץ מצרים. ובני ישראל לא ידעו בדיוק מה הקדוש ברוך הוא חושב עליהם, כי אם האבות הקדושים כשעברו ניסיונות עמדו בהם בגבורה, עמדו בהם בנאמנות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, על בני ישראל באותה תקופה לא היה אפשר להגיד את זה. בני ישראל חטאו בהרבה מאוד חטאים, עבדו עבודה זרה, עשו הרבה מאוד דברים קשים, לא ניתקו את הקשר שלהם הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין לא היו ברמת הציפייה שיש לקדוש ברוך הוא מיהודי שבו יהודי צריך להיות. ומה הפסוק, מה הדבר שפותח את כל גלות מצרים, את כל ה... בגלל זה דבר קשה ונורא, מה הדבר שפותח את הסיפור בתורה? הרי כל דבר בתורה אנחנו יודעים רומז לדברים גדולים, וכל דבר מלמד אותנו לימודים ומסקנות עצומים. אנחנו רואים את החיים האלה ויכולים לקרוא פסוקים ודברים בתורה בצורה מאוד רדודה, איך שהדברים מלמעלה. אבל אם אנחנו חופרים בתוך הדברים, אם אנחנו מעמיקים בתוך הדברים, אנחנו יכולים ליצור עומק ומושכלות וידיעות ומסרים מאוד מאוד חשובים לחיים שלנו. אז מה המסר שהקדוש ברוך הוא בוחר להעביר לבני ישראל כאשר בני ישראל נכנסים לטלטלה הזאת? הטלטלה הקשה הזאת, השפל הגדול הזה שבני ישראל יורדים ממנו, שבסופו של דבר ממנו הם עולים למעלה גדולה מאוד, לרום המעלה שהם הבנים הבכירים של הקדוש ברוך הוא. מה המסר הראשון שהקדוש ברוך הוא מעביר לבני ישראל בתחילת ספר שמות? אז נסתכל איך התורה פותחת. התורה פותחת ומספרת, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. התורה מונה את השמות של בני ישראל שירדו לארץ מצרים להיות עבדים. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל 12 שבטים של בניו של יעקב אבינו. רש"י שם מקשה את מה שלכאורה מתקשה ועולה מיד מהקריאה של הדברים. הרי כל השמות של האבות שירדו אל מצרים, התורה כבר סיפרה אותם, והתורה כבר אמרה אותם בפרשת ויגש, אז לכאורה לא היה שום עניין לחזור ולכפול ולומר את הדבר הזה שוב. למה התורה פעמיים מציינת וכותבת מי הם השבטים שירדו אל ארץ מצרים? אז רש"י כותב שהיה לתורה עניין מיוחד להזכיר את זה שוב פעם, ולהזכיר את זה דווקא כאן בתחילת הגלות של ארץ מצרים. למה? כי בני ישראל, זה מראה את האהבה ואת החיבה שיש לבני ישראל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ודבר שאוהבים הרבה סופרים אותו הרבה. אדם יש לו הרבה כסף, הוא אוהב כסף, אז הוא סופר את הכסף עוד פעם ועוד פעם, להיות בטוח בכמות המסוימת של הכסף שיש לו. האדם הוא אספן של איזה מצרך אומנותי חשוב מאוד, אז הוא כל הזמן בודק כמה יש לו, איך הוא יכול להשיג יותר. ככל שאדם יותר קשור לדבר, הוא רוצה יותר מגע איתו, הוא רוצה יותר יחס איתו, ולכן הוא סופר אותו, מונה אותו, רואה אותו, מדבר איתו, כל התקשרות איתו הוא אדם עושה. ככה הקדוש ברוך הוא עושה עם בני ישראל. ורש"י כותב, איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את בני ישראל? מכיוון שבני ישראל נדמים לכוכבים, בני ישראל נמשלים לכוכבים, והכוכבים זה דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב מאוד. הקדוש ברוך הוא יש לו חיבה מיוחדת לכוכבים, והקדוש ברוך הוא, כמו שאוהב את הכוכבים, הוא אוהב את בני ישראל. ולכן, כמו שאוהב, מכיוון שהכוכבים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, ומונה אותם, וסופר אותם הרבה, ככה הקדוש ברוך הוא מונה וסופר את בני ישראל. למה? כי בני ישראל נדמו אנחנו מוצאים עוד הרבה קודם, התורה בפרשת לך לך, ובעוד מקומות בתורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא, כשנגלה אל אבותינו, אל אברהם, יצחק ויעקב, להם, שהם יזכו לא סתם לבנים שישקחו מן העולם, אלא לבנים שהם יהיו העם הנצח, שהם יהיו עם ישראל, שהם יהיו עם שנושא את הלפית של האמונה ושל התורה. איך הקדוש ברוך הוא אמר להם את זה? הקדוש ברוך הוא אמר להם, העם שלכם, הבנים שלכם יהיו ככוכבי השמיים לרוב. זה התיאור הגבוה ביותר שעם ישראל זכו בו, ככוכבי השמיים לרוב. אחרי העקדה, אברהם אבינו קד את הבן שלו, מה האמרה שהוא זוכה לה? מה הנבואה שהוא זוכה לה? הוא מתבשר שבניו יהיו ככוכבי השמיים. בני ישראל דומים לכוכבי השמיים. נחשוב רגע בדעתנו, מה בדיוק הדבר שמקשר, ומה בדיוק הדבר שאפשר על ידו ליצור דוגמה והשוואה בין בני ישראל לבין כוכבי השמיים? מה הקשר ביניהם? אדם שנמצא כאן על הארץ הוא קטן, מזרי, שום דבר ביחס לכדור הארץ, כל כוכב הוא גדול פי כמה וכמה מכדור הארץ. בגודל, בוודאי אין שום דמיון בין בני ישראל לבין הכוכבים. במה? במעשים? איזה מעשים הכוכבים עושים ובני ישראל עושים? מה הדבר המיוחד שבני ישראל עושים, שגם הכוכבים עושים, שכשהקדוש ברוך הוא מוצא את ההשוואה הזאת, את הדמיון הזה, בין בני ישראל לבין הכוכבים, אז הקדוש ברוך הוא מתמלא באהבה לבני ישראל, וזו אהבה כזאת גדולה שהקדוש ברוך הוא מתחבר בה לבני ישראל. אוהב בה את בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא מוכן לסבול עם בני ישראל, את כל האיסורים של גלות מצרים, את כל העבירות שבני ישראל עוברים בגלות מצרים. למרות זאת, יש מסר של אהבה, של חיבור בתחילת ספר שמות, שמלמד אותנו מה הדבר שהחזיק את מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל, למרות כל הקושי וכל הדברים שהיו אמורים להרחיק ולהפריד ולנתק בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא. אז נסתכל לרגע על הכוכבים ונבין מי הם ומה תפקידם, ועל ידי זה נוכל למצוא את הדמיון והשוואה אל בני ישראל. מה התפקיד של הכוכבים? אנחנו יודעים מה הסיבה הקדוש ברוך הוא ברא את הכוכבים. הקדוש ברוך הוא נתן את הכוכבים כפיצוי לירח. הקדוש ברוך הוא פיצה את הירח, נתן לירח איזשהו הכרת הטוב, איזשהו חלוקה של כבוד את הכוכבים. למה? אז התורה מספרת לנו בפרשת בראשית, שהמדרשים מוצאים רמזים בפרשת בראשית, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח בגדלים שווים. השמש והירח היו בדיוק באותו גודל בבריאת העולם. ואז אחרי זה הירח טענה כל מיני טענות לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הקטין את הירח לגודל קטן מאוד, והירח הצטערה על זה. אז הקדוש ברוך הוא רצה לפצות את הירח, ומה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא נתן לירח המון המון כוכבים, מספר אסטרונומי של כוכבים שמקיפים אותה, שנמצאים סביבה, וזה הפיצוי, ממלכה שלמה של כוכבים שהירח שולטת עליה. שהירח שולטת על הממלכה הזאת. הכוכבים הם שמשים, הם העבדים, הם הצבא, הם העושי דברה של הירח. זה כל תפקידם של הכוכבים, לשמש את הירח. הירח מאיר לעולם, הכוכבים באור הקטן שלהם עוזרים לה גם להאיר את העולם. הם נותנים לה את הכבוד שלה, את ההדר שלה, זה התפקיד של הכוכבים. אבל מה, אם כן נראה דבר מאוד מאוד שונה ולא שגרתי אצל הכוכבים. בדרך כלל, אם אדם עובד אצל מישהו, אם אדם מעריץ מישהו, אם האדם מאמין במישהו, כל עוד הדבר הזה קיים, כל עוד הדבר הזה נמצא, האדם עובד בעבור הדבר הזה, האדם מאמין בדבר הזה, הזה, ואדם יכול לקיים את הדבר הזה. אם הדבר הזה לא נמצא, אדם לא יכול לעסוק בעבורו. עכשיו יש בן אדם שמנקה בית. זה עבודה שלו, לנקות בית. הבית נחרב, אין לו יותר את מה לנקות. הוא לא יבוא וינקה את ההריסות של הבית. אין לו מה לעשות. הוא זכר לעבוד לנקות בית. אין בית. הוא לא אמור לעבוד. אדם עובד במקולת כמוכר, יש את המקולת, הוא מגיע, אין את המקולת, הוא לא מגיע. אדם מעריץ ואוהב לשמוע רב מסוים, אז אם יש שיעור של הרב הזה, האדם מגיע, אין שיעור של הרב הזה, הרב לא, התלמיד והמעריץ לא מגיע, אבל אצל הכוכבים זה הפך לגמרי. מה אנחנו יודעים? שהירח לא מהיר כל החודש כולו. הירח מהיר 15 ימים בחודש, הירח לא מהיר כל החודש כולו, הירח פועל בצורה כזאת שב-15 ימים הראשונים של החודש הוא מתמלא והוא מתחזק האור שלו, ואחרי זה ב-15 ימים האחרונים של החודש האור של הירח מתקטן ונחלש ונעלם עד שהוא נחשך לגמרי ולא רואים שום אור. ככה זה דרך העולם, ככה זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מבריאת העולם כל החודשים כולם הירח מתמלא נחלש, מתמלא נחלש, עד שבאמצע, בסוף החודש יש זמן שכמעט ואין ירח. אבל הכוכבים, שם המשמשים של הירח, שם הצבא של הירח, כשהירח לא נמצא הם נעלמים, אף אחד לא רואה אותם, הם גם נכבים ונעלמים, כי הירח לא נמצא. לא, למרות שהירח לא נמצא, הכוכבים ממשיכים להעיר. למרות שהירח, שזה האדון, שזה הוא השליט, הוא המאיר העיקרי, היא לא נמצאת, למרות זאת הם ממשיכים להעיר, תמידים כסדרם, לא מכבים את הירח שלהם, לא מכבים את היכולת שלהם להעיר, להעיר לעולם. זה התכונה שקדוש ברוך הוא אוהב אצל הכוכבים, שגם שאת מקור האור, גם את הדבר, אז גם כשאין את הדבר העיקרי שנותן את האור, שנותן את המנהיגות, שנותן את הטון, בני הכוכבים ממשיכים להעיר ולפעול לתפקידם. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה אהבה עצומה, וזה אהבה עצומה שהקדוש ברוך הוא רוחש לבני ישראל. בגלל הדבר הזה, נסתכל על עם ישראל, כמה עם ישראל עבר במשך ההיסטוריה, כמה קשיים, כמה חורבנות, כמה דברים קשים, ולכאורה בהרבה מאוד זמנים, בהרבה מאוד תקופות היה נראה שהקדוש ברוך הוא, שאותו אנחנו משמשים, שאותו אנחנו עובדים, שאליו אנחנו סוגדים, מפסיק להיר לבני ישראל. גלות קשה, בית המקדש נחרב, זה נראה שהקדוש ברוך הוא נטש את בני ישראל. בית המקדש, אנחנו מאמינים שהוא מקור כל הכוחות והוא מקור כל הישועות שלנו, פתאום עולה בלהב. מה זה מראה? ששרה השגחה ממנו. ערג רב שבני ישראל עברו, ביזה גדולה, ביזיונות, דברים קשים ביותר בני ישראל עברו. מה זה מראה? לכאורה שקדוש ברוך הוא נטש את בני ישראל. האור העיקרי, הקדוש ברוך הוא שמאיר לבני ישראל, הוא כבר לא מאיר. אז מה, כל יהודי מתכנס אל הבית שלו ואומר, זהו, סיימתי תפקידי, כי הקדוש ברוך הוא לא מאיר, כי הקדוש ברוך הוא לא עושה, אז גם אני סיימתי תפקידי, גם אני מפסיק להשפיע? ממש לא. גם כשיהודי רואה מציאות שהקדוש ברוך הוא מפסיק להעיר לו, גם כשהוא רואה, היהודי רואה מציאות שהקדוש ברוך הוא מפסיק להעיר את דרכו, המזל מפסיק להעיר לו פנים. ההצלחה מפסיקה להאיר לו פנים, סוג עבודה שהוא צריך לעבוד, והדבר שאותו צריך לעשות, להמשיך להעיר בדיוק כמו שהוא היה. אדם נכנס לישיבה ומצליח ללמוד ממש ממש טוב. פתאום הוא רואה שהסייעתא דשמיא, הריצה הטבעית שהייתה לו בהבנת הדברים נכבד. אז הוא יפסיק לבוא בוקר, הוא יפסיק לבוא, יתחיל לבוא מאוחר יותר, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא לא מאיר לי. לא, גם כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא מאיר, גם כשאנחנו רואים שהסייעתא דשמיא לא מאירה, להמשיך להגיע ולעשות ולהשתדל בכל כוחו. אדם רואה שפתאום המזל מפסיק להאיר לו פנים. ההצלחה העסקית שלו מפסיקה להאיר לו פנים. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, האמנתי בך, קראתי פרשת המן, נתתי מעשר, עשיתי הכל. אתה לא עוזר לי, סימן שנטשת אותי. אבל לא, אדם מאמין שאין כזה דבר נטישה שהקדוש ברוך הוא נוטש את האדם, אלא כל הוא מגיע לעבודה וכל הוא משקיע, והוא מאמין שבסופו של הדבר הקדוש ברוך הוא יושיע לו ויתן לו את הדבר הגדול, את העושר ואת ההצלחה הגדולים ביותר. זה הדבר שיוצר אהבה אמיתית בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. לכן מה המסר שפותח את יציאת מצרים, את גלות וגאולת מצרים? הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אתם נמצאים בגלות, עוברים עבירות קשים, יכול להיות, נראה שנטשתי אתכם, נראה שבני אברהם, יצחק ויעקב, שקראתי איתם ברית, הברית הזאת מופרת, ועמים אחרים רודים בבני ישראל וטובחים בבני ישראל, ואתם עדיין ממשיכים להעיר. כל יהודי מאמין שהוא יהודי, ולמרות שמה מקשר בין כולנו, לכאורה שום דבר, מה מגדיר את עם ישראל וקושר את בני ישראל שלא להתערבב עם האומות? המחויבות שלנו לקדוש ברוך הוא. בני ישראל ראו שלכאורה הקדוש ברוך הוא לא מקיים את המחויבות שלו בקשר אל בני ישראל. הם אמרו, אין שום דבר קושר בינינו, כל אחד הלך והתחתן עם מי שהוא רוצה. הם המשיכו לשמור על הקשר שלהם, התחתנו רק ביניהם, לא עברו עבירות חמורות מדי שאסור לעבור, האמינו וחיכו והמשיכו להעיר עד שהקדוש ברוך הוא יעיר להם. זה המסר שהקדוש ברוך הוא איתו פותח את גלות וגאולת מצרים. בדבר הזה תלוי כל גלות וגאולת מצרים. האם אנחנו מאמינים שגם כשהקדוש ברוך הוא מפסיק להעיר, עדיין הקדוש ברוך הוא איתנו, עדיין הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, או שברגע שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כבר לא מאיר, אנחנו נעלמים גם אנחנו ומתפזרים? אנחנו גם נעלמים ומתפזרים, אין לנו תאווה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא אוהב את הכוכבים. אנחנו ממשיכים להעיר ולנהוג במידתם של הכוכבים, יש עלינו תאווה עצומה שהקדוש ברוך הוא גם אוהב את שהקדוש ברוך הוא גם אוהב את הכוכבים, וכשבני ישראל לא הולכים בדרך הזאת הם מקבלים מכות איומות ונוראות. נסתכל בחטא העגל, שזה היה חטא שבני ישראל עשו מיד אחרי יציאת מצרים. מה קרה שם? הקדוש ברוך הוא נגלה לבני ישראל, נתן לבני ישראל את התורה, ואז משה רבנו עלה למרום. משה רבנו עלה למרומים, ובני ישראל חשבו שמשה רבנו אמור לרדת אחרי 40 יום. עבור 40 יום ומשה רבנו לא ירד. בני ישראל נבלו, הצטערו, אמרו מה קרה? הקדוש ברוך הוא נטש אותנו, המנהיג שלנו נטש אותנו, אין לנו מה לעשות. הלכו וקימו עגל, רצו לעבוד עבודה זרה. מה הם עשו? לא נגעו כמו הכוכבים. גם כשהירח לא נמצא, גם כשמשה רבנו לא נמצא, גם כשהקדוש ברוך הוא לכאורה נטש אותם, הם לא המשיכו להעיר ולהיות דבקים לאמונה שלהם. חיפשו דברים אחרים. חיפשו דברים אחרים. מה קרה? מה הייתה התוצאה? מה הייתה הגורל? קושי וקושי ודברים איומים ונוראים. הקדוש ברוך הוא גזר עליהם גזרות קשות. זוהמת הנחה ששרה מהם, יש דעות אולי אולי במידה מסוימת חס וחלילה חזרה אליהם. הבני ישראל חזרו למות אחרי שהרבה מאוד זמן לא מתו. דברים הנוראים והקשים ביותר. זה הדבר שמחזיק את האהבה של בני של הקדוש ברוך הוא לאדם, האמונה של האדם, ההתקשרות של האדם אל הקדוש ברוך הוא במצבים קשים. לפני שני פרשיות בפרשת ויגש קראנו שהתורה מספרת שכשיוסף הצדיק ובנימין, שני האחים הגדולים והקדושים האלה, נפגשו ביניהם אחרי 22 שנה שהם לא, אחרי 22 שנים שהם לא נפגשו, הם נפלו ובכו זה על צווארו של זה. בנימין נפל על צווארו של יוסף, ויוסף נפל על צווארו של בנימין, והם בכו ומררו בבכי. רש"י כותב למה הם מררו בבכי, הרי היו אמורים לשמוח. הם נפגשו אחרי כל כך הרבה, אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי פירוד של כל כך הרבה שנים, שוב הם התאחדו והיו מעכשיו ביחד. אז אם כן, למה הם בוכים? למה הם בוכים? ועוד שאלה שואלים המפרשים. הרי אנחנו יודעים, יש כמה וכמה הוכחות מהתורה שמוכיחים, שמוכיחות שהמפגש הזה בין יעקב לבין יוסף לבין בנימין, מתי היה? ביום השבת. אז אם כן, איך הם בכו ביום השבת? אסור לבכות ביום השבת. יום שבת הוא יום של שמחה, הוא יום של עושר, הוא יום של טוב. אסור לבכות בשבת. אדם שמת לא מת, אפילו מת לא מת דקה לפני שבת, ברגע שנכנס את השבת הוא אמור לעצור את האבלות שלו, לעצור את הצער שלו, ולהיסחף עם השמחה של שבת ולשמוח. אז איך זה ולשמוח? אז איך זה שפתאום פה בנימין ויוסף בוכים? אלא מה אומרים לברותינו? למה הם בכו? הם בכו על חורבן שתי המקדשות. הם בכו על המקדש והמשכן שיחרב. המשכן היה בנחלתו של יוסף הצדיק, לכן בנימין נפל יוסף הצדיק ובחל המשכן שיהיה בחלקו ויחרב. יוסף הצדיק ראה את את בית המקדש שיהיה בנחלתו של בנימין, ולכן הוא נפל על צווארו של בנימין ובכה על בית המקדש שיחרב. אבל עדיין גם על בית המקדש אסור לבכות בשבת. אם תשעה באב חל בשבת לא בוכים. קדושת השבת והצורך להיות שמח בשבת דוחים גם את תשעה באב וגם את הצער על המקדש. אז איך פה יוסף ובנימין עוברים על הלכה ברגע הכי מרגש וברגע שהקדוש ברוך הוא עושה איתם את החסדים הכי גדולים? אלא מה אומרים רבותינו? אנחנו יודעים שבחייה של עצבות אסור לבכות. בחייה של שמחה מותר לבכות. אם אדם שמח מאוד ממשהו מסוים, והדרך שלו בדרך כלל זה לבטות שמחה, זה לידי בחייה ודמעות, מותר לו. אדם מתרגש, אדם, כמו שמספר לרבי עקיבא שקורא שיר השירים ובוכה, אדם מתרגש, אדם שמח, אדם מרגיש רגש טוב, ומתוך זה הוא בוכה, זה בחייה שמותרת. כך אומרים רבותינו, אין לנו דרך אחרת לפרש את זה אלא זה. יוסף ובנימין, כשבחו זה על צווארו של זה, על מה הם בחו? לא על חורבן בית המקדש. יוסף הצדיק לא על בכה מצער על זה שבית המקדש יחרב. בנימין לא בכה מצער על זה שהמשכן שנמצא בנחלתו של יוסף יחרב, אלא על מה הם בכו? הם בכו בכייה של שמחה. ומה, איך בכייה של שמחה? הרי המדרש אומר שהם בכו על בית המקדש, אלא הם ראו, מה הכוונה שהם בכו על בית המקדש? הם ראו את חורבן בית המקדש, את חורבן המשכן. אבל מה קורה אחרי זה? בני ישראל לא נכנעים. בני ישראל לא מתפזרים, כל אחד לאומתו, וכל אחד למדינה אחרת, וכל אחד למקום אחר. הם ראו איך למרות המכות האיומות והנוראות של חורבן בית המקדש, של חורבן המשכן וכל הדברים הנוראים והקשים האלה שעברו על בני ישראל, עדיין בני ישראל מאמינים, עדיין בני ישראל שואפים שיהיה טוב, עדיין בני ישראל רוצים את האור, ראו את זה בחייה של שמחה, התמלאו בשמחה והתמלאו באושר הגדול ביותר על הידיעה על החורבן, בגלל האמונה והביטחון והדבקות בדרך של בני ישראל אחרי החורבן. וזה מה שאנחנו רואים יותר מכל בפרשה הזאת, פרשת שמות. אחרי זה באמצע הפרשה התורה מספרת לנו על הלידה של משה רבנו, משה רבנו המושיע של בני ישראל. ישראל, המנהיג של בני ישראל, התורה מספרת לנו עליו שהוא נולד 3 חודשים קודם הזמן. משה רבנו היה צריך להיוולד בזין בניסן, ומכיוון שבאותו זמן המצרים פרו, ככה המדרשים מספרים, ראה בכוכבים שעתיד להיוולד לבני ישראל ילד שהוא יהיה המושיע שלהם, שהוא יהיה המנהיג, הוא הילד שיגדל ויהיה המנהיג של בני ישראל, שיוציא אותם מתוך ארץ מצרים ויגל אותם ויוציא אותם מתוך כל האיסורים הקשים שהוא מביא על בני ישראל. פרו ראה את זה, ולכן ציווה כל איש, כל הבן הילוד היהור תשליחו, כל ילד שנולד מושלח אל היהור. איך הם ידעו מתי ילד נולד? אז היו יודעים כל אישה מבנות ישראל מתי נכנסת להיריון, מחכים עד החודש התשיעי, מגיעים אל הבית ולוקחים את הילד, מגיעים אל הבית ולוקחים את הילד וזורקים אותו ליהור. לכן הקדוש ברוך הוא שראה את נשמת הילד האמיתי, הגואל האמיתי שיורד, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא עשה שאימא של משה רבנו תילד אותו 3 חודשים קודם הזמן. יוכבד אם משה ילדה אותו 3 חודשים קודם הזמן, וצפינה אותו והצפינה אותו ושמע אותו בבית שלה, בשביל בשביל שלא ישמעו המצרים ולא יקחו אותו וירגו אותו, וירגו אותו קודם הזמן. 3 חודשים היא שמרה אותו, מזין באדר עד זין בניסן, בסיוון, היה צריך לבל בזין בסיוון, והוקדמה לידתו של משה רבנו לזין באדר. והגמרה אומרת לנו, ורשי שם מביא, שברגע שמשה רבנו נולד, כל הבית כולו התמלא אורה. התורה אומרת, ותראו כי טוב, שיוכבת ראתה את משה רבנו בנו שהוא טוב, ומה זה ראתה אותו שהוא טוב? שכל הבית התמלא אורה, היה אור מסוים, היה תקווה מסוימת, תחושת ניצחון מסוימת, שכל מי שראה את משה רבנו התמלא בתחושה הזאת, שזה היה פשוט מנחם, בתוך אחרי שנים של עבדות, של טרגדיות, של קושי, של מרור אינסופי, פתאום רואים ילד שכל מי שרואה אותו, כל מי שרואה את הפנים שלו, מתמלא בנחמה, יודע שהתהליך הטוב התחיל, גם אם זה ייקח אולי שנים רבות, עד שהקדוש ברוך הוא יגאל את בני ישראל, יודעים שהתהליך הטוב התחיל, וזה קרה וזה בסדר. אבל זה מה שהתורה מספרת. אבל מה כנראה? יוכבד יכלה לחלוק את התקווה הזאת, יכלה לחלוק את השמחה הזאת עם כל אחרי בני ישראל? ממש לא. יוכבד הייתה רבנית גדולה והמנהיגה של כל בני ישראל בארץ מצרים כנראה, ואף על פי כן היה לה כל כך דבר משמח, דבר טוב להגיד לעם ישראל, שהמנהיג של עם ישראל נולד, והיא לא יכלה לספר את זה לאף אחד מבני ישראל. הייתה צריכה לשמור את זה בסוד כמוס, לא יכול לספר את זה לאף אחד. אז מה אנחנו רואים? 3 חודשים שמשה רבנו היה יכול כבר מלדתו להעיר לבני ישראל, לתת תקווה בבני ישראל, לתת משמעות חדשה של טוב, של תקווה, של ידיעה שהכל יהיה טוב לבני ישראל, וזה נסתר, זה נחשך, זה לא היה. אבל מה? לכאורה באמת זה חושך של הבן אדם, זה חיסרון של ה... פרסום, חיסרון של המשימה של החיים של משה רבנו, ממש ממש לא. אם נשים לב ונסתכל, יותר מכל החודשים בשנה, יותר מכל הזמן בשנה, יותר מכל 365 הימים שבשנה, מהם הזמנים שבהם אנחנו הכי הרבה מדברים על משה רבנו, מכירים במשה רבנו, שומעים על משה רבנו, דורשים על משה רבנו, לומדים על משה רבנו, מזכירים בתפילות על משה רבנו, אותו זמן של 3 חודשים שבהם משה רבנו הוסתר, מתי אדר, ניסן, אייר ותחילת סיוון. זה הזמן שחרב מתעסק. יום קודם הפסח, מתחילים ללמוד הלכות הפסח, מתחילים בחודש אדר ללמוד על חג הפסח. מה חוק, בזכות מי כל חג הפסח? ועל מה כל חג הפסח? משה רבנו. לומדים הלכות שמשה רבנו ציווה. כל מכה שלומדים עליה, משה רבנו הביא אותה. מי קרא את הים? משה רבנו. כל חודשים אדר וניסן במה עוסקים? בחייו של משה רבנו. אייר וסיוון גם כן. למה מתכוננים? לחג השבועות. שמה מיוחד? למה חוגגים את חג השבועות? כי בחג השבועות הקדוש ברוך הוא הוריד את ירד על הר סיני ונתן את התורה. למה הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני ונתן את התורה ולא שלח את התורה ליותר משה רבנו? התורה אומרת בפירוש, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר בפירוש, אני יורד כדי שכל העם יראו שאני מדבר עם משה רבנו. השלושה חודשים האלה שהוא נראה עם גירעון ממשה רבנו, חוסר הערה, חוסר המילוי התפקיד שלו בחיים, אלו החודשים שבסופו של דבר בהם לכל אורך הדורות כולם הוא אחר בהתפרסם, הכי הרבה מדברים עליו, הכי הרבה התפקיד של משה רבנו נצחי וקיים ושמור, ונצחי וקיים ושמור לעד. כמו שאמרנו, גם שנראה שנחשך, גם כשלא מהיר, באמת אם אנחנו מאמינים שאפשר להעיר, שתפקידנו, אנחנו עדיין נעשה תפקידנו, למרות שהקדוש ברוך הוא לא מהיר לנו, יהיה הטוב, הנצחיות והשלמות הגדולה ביותר. בעזרת השם שדברי התורה יהיו לילוי נשמת האישה היקרה מסעודה בת מסעודה בת אליזה, בזאת השם תהיה נשמתה צורה בצורה חיים, והקדוש ברוך הוא ישלח שמחה וברכה והצלחה לכל בני משפחתה היקרים, כל צאצאי ויוצא חלציה, והנכד היקר והילד היקר שפה גם המקום להזכיר אותו, נחמן בן
בן רינה
בעזרת השם, גם הוא תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. ראינו אותו, ראינו את האיסורים, את ההתמודדות שהוא עבר. בעזרת השם יאיר לכולם, בעזרת השם.